טוב, פרק ו'. לפי מה שהתורה היא השכל העליון, אז כזכור בפרק ה' דיברנו על דרכי הלימוד, כן? על כל המשתמע מכך, על הלימוד, דיברנו עיון, לא עיון, כל הדברים האלה וכו'. עכשיו אנחנו עוברים למעלה של קניין תורה וחבורה. לפי מה שהתורה היא השכל העליון שהוא הנבדל מן האדם, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי, ולכן צריך האדם אל הכנה שיקנה השכל הנבדל. וזה שיהיה קניין התורה בחיבורה שעל ידי חבורה קונה השכל הנבדל, ואינו דומה אל החוכמה שהוא מתחכם בעצמו, שאותו שכל עומד בגשם ואינו שכל נבדל, רק השכל שהוא נקנה בחבורה, השכל הזה נבדל לגמרי מן הגוף. טוב, עדיין הדברים הם סתומים. יש הבדל בין קניין תורה בחבורה, שזה שכל נבדל, תכף נראה למה, לבין באמת קניין תורה שבן אדם מתחכם מתוך עצמו. כן, מתחכם לא במובן השלילי, כאילו פועלת פעולת החוכמה, אבל פעולה עצמית. וזה אומרם בפרק הרואה, אסקט, עשו כיתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. כדי רבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב חרב אל הבדים ונועלו חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא שמתלבשים כתיבך ונועלו כתיבתם אשר נועלנו, ולא עוד אלא שחוטים שנאמר ואשר חטאנו אי בעת אימה מהכה נועלו שרי צוען. יפה, אז דבר ראשון, בד בבד,
כן,
מה זה?
הפשט של הגמרא,
הביטוי חרב אל הבדים ונועלו, זה נדרש בכמה אופנים, זה גם כן, לא משנה, יש עוד מקורות על העניין. שונאיהם של תלמידי חכמים, הכוונה כמובן בלשון נקייה, הכוונה תלמידי חכמים עצמם, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. זאת אומרת שלומדים לבד, לא שעוסקים ביחד. כל אחד עומד במקומו שלו ועוסק בתורה. ואז לא עוד אלא שהם מתאפשים, ולא עוד אלא שהם נחשבים כחוטאים. עכשיו, כל התוספות האלה, כל המס ערך מוסף, המהר"ל יבאר את הדבר. אבל שימו לב עוד פעם, לפני שניכנס לגוף העניין, לפי מה שהתורה היא שכל עליון שהוא נבדל מן האדם, אני חוזר רגע לראש הפרק, ושכל האדם עומד בגוף האדם שהוא גשמי. שימו לב, בכמה וריאציות המהר"ל לקח את התובנה הזאת, שהשכל הוא, התורה היא שכל נבדל, היא נוגעת ולא נוגעת בעולם הגשמי, הן בדרכי לימוד תורה, והן בזהירות מעיבוד תורה, והן בדרך הלימוד כשלעצמה, והן בתרגום הדברים אל המעשה. וכאן זה בא לידי ביטוי במקום אחר. רק להודיעכם, כמה היסוד הזה, זה לא על דרך הדרוש, אלא על דרך האמת. זאת אומרת, יש כאן דיון אמיתי, דיון מהותי אמיתי, לא רק דיון דרשני. הדיון המהותי בא ואומר, לא מהותי, לא רוצה להגיד את הביטוי דיון קיומי. היום כל דבר נפח לקיומי. אתה עומד מול קיוסק, יש לי שאלה קיומית. קוקה קולה או פפסי. לא כל דבר הוא קיומי. אבל כאן יש איזה ביטוי שקשור למבנה של האדם, למהות של האדם, ואז השאלה היא באמת איך קונים את התורה, איך מופיעים אותה. אם אתה לא פועל על פי הקוד המדויק, אז התורה לא נקנית. אם אין כאן את ההקשרים שראינו בפרקים הקודמים, אין צורך להרחיב. ובאור זה כי השכל עומד בגוף וצריך שיהיה שכל נבדל מן הגוף. ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה שכל אחד מוציא שכלו אל אחר ואחר מקבל אותו, ואצל האחר שקיבל מן חברו, הרי הוא שכל נבדל. שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. יפה. עוד שנייה. ועוד כאשר נושאים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחיד, אם כן הוא שכל שהוא נבדל, כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי. ולכך מעלת השכל הזה שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך. למה הדבר דומה? לשניים שהם מתאבקים זה עם זה, אני אחזור. אם ניצחו מוטב, אם לא ניצחו אותו, האחד שכנגדו ניצח אותו, וכן השכל שעומד בגוף, אם רוצה אדם להוציא את השכל אל הפועל ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, נתקלקל עד שקנה הטיפשות. אז דקה, וזה שמר, ולא עוד אלא שמתאפשים, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מוטבע בגוף לגמרי. נחזור. יש כאן שני נימוקים. אין כאן משחקים. בואו תראו את היסוד. והוא, אז בוא, הרמה הבסיסית, או אפילו קצת הייתי קורא לה שטחית ללמוד את הדברים, זה לומר את הדבר הבא. על הנימוק הראשון. השכל עומד בגוף וצריך שיהיה השכל נבדל מן הגוף, נכון? אתה צריך שכל שהוא מחוץ לגוף שלך. שכל שהוא נבדל ממך. ברגע שאתה קונה שכל שהוא נבדל, כאן במשמעות של לא חלק ממך, חוץ ממך, דברים כאלה, אתה קונה את התכונה שמה? של מה? של התורה. כי התורה היא כשלעצמה שכל נבדל. יפה. אבל הקשר כאן הוא קשר סיבתי חיצוני, הוא לא קשר ליבי פנימי. אנחנו מחפשים את הקשר המהותי. העומק, על פי הבנתי, הוא כזה. כשאתה שומע שכל של אדם אחר, כיוון שאתה נמצא בנתיב מסוים, האדם נע בזהות מסוימת. כן? כאן זה כן קיומי. אתה נולדת עם מזיגת נפש מיוחדת. אתה נולדת עם נתיבי זהות מיוחדים. אתה לא יכול להכיל דברים שהם מעבר אליך. הדברים האלה הם נבדלים, זאת אומרת הם מעבר לשיעור הקומה שלך. למה איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? זה לא בגלל שאחר כך אתה יכול להדפיס את הספרים האלה, ספרי מתנה, 257 עצות ל-365 ימים של עושר. שמעתי מנזיר אפגני, שמעתי משייח פקיסטני, כן? לא בגלל הדברים האלה. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, זה היכולת שלך להכיל עולמות שאתה לא היית בכלל פתוח אליהם. לא בגלל חולשתך, אלא בגלל טבע בריאתך, כי אתה נבדל, כי אתה נברא מצומצם. לכן אני חוזר אחורה. וביאור זה כי השכל עומד בגוף וצריך שיהיה השכל נבדל מן הגוף. אם אתה רוצה להגיע למקום של נבדל, אתה צריך להתרומם לראייה שהיא מעבר למקום של הגוף שלך. כאן גוף זה לא רק במשמעות הגופנית. גוף כאן הוא גם כן במשמעות המקבילה. לפעמים במערל הביטוי הזה גוף, עוד פעם על פי הבנתי, לפעמים הביטוי הזה במערל גוף, זה לא רק כאילו גופני, חומרי. כן, זה, ואוטומטית מה שעולה לנו בראש זה כאילו גלידות וסטייקים ודברים כאלה. כמובן בהפרדה מלאה. בסדר, כי זה וכולי. אבל הביטוי גוף זה ביטוי של כמות, זה ביטוי של גבול. השכל נמצא במקום יותר גבוה, ויש לך שכל שהוא מעבר ויש לך שכל שהוא בתוך. ואם הוא לומד תורה, אז השכל הוא גם נמצא בתוך הגוף. הביטוי של השכל נמצא בגוף זה גם שיכולת ההשכלה שלי, כן, לראות דבר, להשכיל אותו, כן? להבין אותו בשכל, היא בהכרח נגזרת של המקום הנפשי שאני עומד בתוכו. זה באמירות יותר מאוחרות להבדיל, זה אומר שאדם לא יכול להגיע למקום אובייקטיבי, בגלל זה. ואם זה כאילו המשפט שמצטטים מהרב קוק, לא לקנט נשוב, להר סיני וכו', אינו צריכים אנחנו, את מכירים את האיגרת הזאת? זה שאתה מתחיל את הריצה איתה, ואז שפיקך מתפרק בדרך, ברוב המושגים. ככה אני התחלתי 3-4 פעמים את הריצה, ותמיד היה לי בראש כאילו מישהו שמתחיל מרתון, ואז נתקל באבנים, ונהיה חלקים עד הסוף. אבל הרעיון הוא שאתה לא יכול להכיר את העולם מבחינה אובייקטיבית, מי שלא מכיר מומלץ לעיין באיגרת ממדלת. אבל הרעיון הוא זה שאתה לא יכול להגיע למקום אובייקטיבי. לא בגלל שעכשיו אני מתפלסף בדברים האלה. בעומק. אתה נבראת עם זהות נפשית מיוחדת. לכתחילה ככה. אוקיי? לכתחילה נבראת ככה. אז אתה בהכרח תתבונן על המציאות דרך הזהות שלך. הדים לדבר הזה, סליחה שאני מרחיב פה כי זה לטעמי נקודה עקרונית שראוי לדעת אותה, הדים לדבר הזה למשל אנחנו מוצאים בהמון המון מקומות, דוגמה קלאסית, למשל בתחילת ספר התניה שהיה נכד של הנכד, כן נכון? של המהר"ל. כן? כן, כן. אז לא הייתי בטוח, אמרתי את זה לעצמי. אבל למשל הוא כותב שם, בית הלל ובית שמי. למה בית הלל יש להם את הנטייה של להקל, ובית שמי להחמיר? זה כי מזיגת הנפש, זאת היא מזיגת הנפש היא מהחסד, וזאת היא מזיגת הנפש היא מהדין. ביטויים אחרים. הלאה, אז יפה. אז ברגע שאתה יוצא החוצה, זה לא רק איזה ביטוי כזה נחמד, יופי, הצלחת לראות עוד דעה. אתה לא רק סבלן, אתה גם תקבל את פרס הסובלנות. זאת אמירה הרבה מעבר. ברגע שבן אדם יש לו את הענווה להקשיב, הוא יכול להיפתח לעולמות שהוא לא חלם עליהם. זה איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זה דווקא ביטוי שקשור ישירות למושג חוכמה. היכולת להחכים חכם זה אותו אחד שמה רואה את הנולד. ראייה קשורה לכוח הכולל. חכם קשור לתפיסה הכוללת. זה היכולת לאחוז בכללות המציאות. אבל כאן קצת נסחפנו. הרעיון שנמצא כאן זה ברגע שאתה מצליח לראות מעבר למקום שלך, אתה קונה שכל נבדל. ואם הוא לומד תורה על ידי החבורה שכל אחד מוציא שכלו אל אחר ואחר מקבל אותו אצל האחר שקיבל מחברו, הרי אצלו הוא שכל נבדל, שהרי לא היה עומד בו עד שבזה הוא נעשה שכל נבדל. לגבי ההשכלה הזאת היא נבדלת. כלומר, אני לא יכול להגיע אליה בלעדיך. ואותו דבר, ככה התורה שנקנית בחבורה. יש איזה ביטוי מתלמידי יותר מכולם, שיש סיעת הדשמיה לרב שמלמד, או לכל אדם בכל רובד, כי אז הוא מקבל את ההערות או את השחלים, כן, עם סין, של שאמורים לבוא דרך התלמידים. כן? אז הוא מקבל תובנות שהוא לא היה פתוח עליהם. תראו את זה, את הביטוי שלך לקנות שכל שלא קיים בך דרך לימוד הדדי נמצא בהמון המון ביטויים. הלאה. עד שבזה הוא שכל נשבע. ועוד כאשר נושאים ונותנים ביחד. אז עד כאן הייתה ברמה המהותית. עכשיו אפילו ברמה הפרקטית. כאשר נושאים ונותנים ביחד, הרי השכל הזה אינו שכל פרטי של יחידים. כן, הוא שכל שהוא נבדל, כאשר הוא שכל מן היחיד, כאשר הוא נבדל מן היחיד הפרטי. במילים אחרות, ברגע שאתה נושא ונותן עם אדם, כל אחד נותן את הטעם המיוחד שלו, כל אחד נותן את הביטוי המיוחד שלו בתוך הדבר הזה, אז השכל הוא נהפך גם לשכל כללי. שכל כללי הוא כבר ראייה כוללת. זו תפיסה אחרת לגמרי מן נתיב צר. זה כבר כאילו איזה תובנות על, שכל אחד בא ונתן את המקום האיכותי שלו בתוכם. ולכך מעלת השכל הזה שהוא שכל נבדל מן האדם, כי אין השכל גובר על הגוף להיות שכל נבדל, כי אם כך, למה הדבר דומה? לשניים שמתאבקים זה עם זה, אם ניצחו מוטב, אם לא ניצחו, אותו אחד שכנגדו ניצח אותו. יש כאן איזה מאבק, אתה לא יכול לגבור עם השכל שלך על הגוף, אם אתה לא מתרומם לנקודה נבדלת. שכל שנמצא בתוך הגוף, כן? עוד פעם, שכל נבדל זה לא שעכשיו עסקתי בגלגלים העליונים. שכל נבדל זה היכולת שלי לקנות משהו שהוא מעבר למערכת המושגים הקלאסית שנולדתי איתה. מעבר לטבע, לטבעת הטבע שאדם נולד איתם. אם אני לא יכול לראות ראייה מעבר, אז גם השכל שלי יהיה משועבד למקום שאני נמצא בו. פוקחה זה. כמה פעמים אפשר להשתמש בביטוי שכל, בשכל של האדם, בשביל להצדיק את הרדידות של האדם, או אפילו את הקלקולים והזוהמות של בני האדם. זה שדבר אני משכיל אותו מבחינה שכלית, עדיין לא עושה את הדבר הזה לאמיתי, לנצחי, לנבדל. כי שכל כזה הוא עדיין תוצר של הגוף. דרך אגב, באותו הקשר יש ביטוי ברב קוק בעין היה, אתה אומר, יש שני אנשים, יש בן אדם שיש לו מוסר אלוקי, יש אדם שיש לו מוסר כי הוא טוב, ואז אתה אומר, בסדר, הנה גם הוא, תראה איזה ערכי מידה. אמנם הוא לא דתי, אמנם הוא לא מאמין בשם ובתורתו, אבל בכל זאת תראה. אז אנחנו לא נכנסים כאן לקווים של מאמר הדור, וכל הלידה של הנשמות, וכל הביטויים, תו מלגה וביש מלבר, וכל הדברים שנאמרו ואמורים בדור המיוחד הזה. אבל ברמה המהותית, אם בן אדם מפתח אפילו קנה מידה של טוב, אבל זה נובע מתוך השכל שלו, ולא מתוך מקום נבדל, זה לא יחזיק מעמד. כי עדיין הוא פועל בתוך מסגרת מסוימת, וכשם שהכרעתי לכיוון הזה בפעם הזאת, אני יכול להכריע למקום האחר. טוב, הלאה. אז יש כאן מאבק, וכן השכל שעומד בתוך הגוף, אם רוצה אדם להוציא את השכל לפועל ולא היה לו זה, והגוף ניצח השכל, אז נעשה מוטבע בגוף לגמרי, כי הגוף היה גובר עליו. ואם לא היה עושה זה, נתקלקל עד שקנה הטיפשות, וזה שכאמר... ולא עוד אלא וזה שאמר, סליחה, ולא עוד אלא שמתפשים, שנתקלקל השכל לגמרי על ידי זה, כי נעשה השכל שבו מוטבע בגוף לגמרי. במילים אחרות, אתה נמצא בראייה שלך, אתה נמצא במקום שלך, אתה נמצא בזווית שלך, יפה מאוד. יכול מאוד להיות דרך אגב שבזווית שלך יש עוד זה כיפה על המקום שאתה נמצא בו, אבל זה עדיין לא אמת. זה לא אמת.
אתה... בלי קשר, אני אומר, זה גם לא בהכרח שדווקא החבורה תגיע לאמת המושלמת.
לא.
אבל זה הכוונה לביטוי של המהות, שככל שתתרחב יותר.
אתה יודע מה זאת הערה מדהימה? כי זה בראש ובראשונה, זאת באמת הערה מאוד מאוד במקום. זה בראש ובראשונה לטעמי אפילו המקום הנפשי. המקום הנפשי. מאוד ייתכן מאוד שחבורה אפילו, אף אחד לא באמת לא חותם שחבורה תגיע לאמת. אבל המקום הנפשי הוא מקום אחר. המקום הנפשי זה בא מתוך מקום של, נגיד, הקשבה. מתוך מקום של ראייה. ולא מתוך מקום של, לא, זה לא רלוונטי וכו'. ועוד יש לדעת, כי אם לא, דרך טוב, לא עכשיו. ועוד יש לך לדעת, כי אם לא למד כלל, היה קונה דבר שהוא קרוב אליו, ויכול להבין אותו בקלות ולא היה מקבל שכלות. אבל כאשר רוצה להשכיל, והרי כאשר עוסק בד בבד, אינו שכל נבדל, רק שכל עומד בגוף. בוודאי מתאפש, כי אינו יכול להתחכם כל כך. תמיד החוכמה היא ביטוי, המושג חוכמה, הוא ביטוי לראייה כוללת, שאפילו במובן מסוים נמצאת מעבר לכלים שלך. קחו את זה בחשבון, כי המילה חוכמה מככבת בהמון המון מקומות שאתם לא מצפים אליה. למשל, אמרתי, אני חושב, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. יפה. אמרנו שלמה, עכשיו ארץ ישראל, אני עכשיו הולך רק בתוואי של המהר"ל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אומר המהר"ל בנתיב הייסורים, אם אני לא טועה, שלושה דברים נקנים בייסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, כי תורה, ארץ ישראל ועולם הבא הם נבדלים. הייסורים מסירים את המיותר ומביאים אותך למקום הנבדל. יפה. עכשיו, ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. עכשיו זה גם קשור לחוכמה, כי חכם עיניו בראשו, ואיזה הוא חכם? הרואה את הנולד, וחכמים נקראים עיני העדה. אז אתה מבין שהמושג של חוכמה קשור לראייה. ראייה תמיד קשורה לאחדות, לתפיסת עולם כוללת. לכן, זו התפיסה הכוללת. היכולת לראות תמונה שלמה. לכן יש מקומות של זהירות. לא ניכנס לה עכשיו לעניין של ראייה ושמיעה, זה עולם ומלואו. עכשיו, כשאתה מדבר שראייה קשורה לאחדות, אז אתה מבין למה ארץ ישראל היא ארץ האחדות. ולמה בארץ הזאת יש רועים, נביאים. ולמה אחדות גם כן קשורה שאתה מתעומם מעל המקום שלך ואתה רואה כלל. שימו לב, המושג של חוכמה כאן טייל, חכם, 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 עד שמגיע למקום המתאפש. כאן בכלל לא דיברנו על ארץ ישראל, אבל זה דבוק אחד בשני. המילה חכם וטיפש זה לא כאילו, טוב, אלא נדע.
מה זה חכם עדיף מנביא? השרב כותב שדווקא נביא זה הרי הכולל את הדברים.
אבל יש שני סוגים. אנחנו כאן נסחף לגמרי, אם נרד כאן עכשיו לתוואי הזה. באופן פשוט אני הצבתי את המושג החכם מול המתבונן. יש חכם ויש מבין. זה המושגים. עכשיו אם אתה מעמיד את זה מול חכם ונביא, זה עניין נוסף שהוא צריך ללמוד אותו. אבל באופן כללי המושג חוכמה זה ביטוי לאחדות.
חוכמה מול בינה, לא חוכמה
מול בדיוק, חוכמה מול בינה. הבינה זה להבין דבר מתוך דבר. החוכמה זה כוח מה. טוב, ועוד יש את הדעת, כי אם לא למד כלל היה קונה... לא, ראינו את זה. ואחר טיפשות, זה נמשך עוד טיפשות, עד שהוא טיפש גמור. וזה שאמר ולא יודע לה שנקרא חוטא. כי הוא... שנקרא חוטא, הוא... כי חוטא בשכל שקלקל אותו ולקח חוטא, הוא נקרא... כלל הדבר שאיפשר שקנה אדם השכל הנבדל, רק כי כאשר מקבל זה מזה ונושא ונותן זה עם זה, עד שהתורה שהיא על דרך זה, שכל נבדל לגמרי, וזהו נקרא שכל, לא דמיון, ואי אפשר לפרש יותר. אז אם הבנו את הכל, זה מלחיץ. אתם מבינים? כאילו, לא יכול לדבר יותר, אבל אז כנראה שיש הרבה דברים מעבר. אגב, הערה, נושא ונותן זה עם זה, היסוד הוא, כן, זה לא כאילו, תשמע, יש לי מהלך, בוא תקשיב, אני עכשיו יורה את זה עליך. הביטוי כאן העמוק הוא היכולת להקשיב. באמת, היכולת של בן אדם להקשיב. בפרק במאישה, אמר רבי ירמיה, אמר רב לזר, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא מצליח להם, שנאמר והדרכה אצלך, זה פסוק בתהילים, אל תקרא והדרכה, אלא וחדדך, ולא עוד אלא שואלים לגדולה, שנאמר צלח, יכול אפילו שלא לשמע, תלמוד לומר על דבר אמת, זה המשך הפסוק, יכול אם יגיז דעתו, תלמוד לומר וענבה צדק, ואם עושה כן, זוכים לתורה, שניתנה בימין, שנאמר, ותורך נוראות ימיניך. רב נחמן בר יצחק אמר, זוכים לדברים שנאמרו בימינה של תורה. עד כאן. יפה. אנחנו ניכנס כאן למושגים ימין ושמאל. פירוש, כשני תלמידי חכמים שמחדדים זה את זה, קונים השכל יותר עליון ממה שהוא ראוי לאדם מצד עצמו אם היה לומד ביחידי. כמו שהתבהר, עיין מתחילת הפרק. כן, זו תוספת שלי. ומפני כך אמר שהם מצליחים, כי מפני שהם קונים שכל עליון על ידי חידות שלהם ומגיעים על מדרגה השכלית שהוא הצלחה עליונה יותר ממה שראוי לאדם בעצמו, על ידי זה שהם מחדדים זה את זה, ולכך הקדוש ברוך הוא מצליח להם גם כן, כמו שהם מצליחים בקניין השכל, כך מצליחים במעשיהם. שימו לב את ההשפעה, זה עוד פעם אנחנו נתקלים, השפעה של שכל וגוף. אגב, לצלוח, זה מה המשמעות שלו? לדלג, נכון? הדרכה הצלח. היכולת להצליח, בדרך פעמים, הרבה פעמים הצלחה באה לידי ביטוי כשיש מניעה, שיש איזה ביטוי של בלימה. כאן היכולת להצליח באה לידי ביטוי במה? שהצלחת לפרוץ את הגדר או את המחסום של השכל שבגוף. הצלחת להגיע לשכל הנבדל. מטעם זה אמרו גם כן שהם עולים לגדולה, שכאשר מגיעים לשכל עליון, אשר יותר ממדרגת האדם מצד עצמו, על ידי שהם מחדדים זה את זה, וזה עולה לגדולה גם כן, כמו שהשכל הזה, שהוא על ידי שניים מתעלה מדרגה שכלית עליונה לגמרי. שימו לב, במילים אחרות, כל הדברים שנגזרים, זה בכלל בביטוי חז"ל, ואנחנו רואים את זה עקבי במהר"ל, זה לא, יפה מאוד, שכוח, עשית מעשה טוב, בוא נדבר לוועדת הפרסים לענייני פרסים, כן? תקבל דברים כאלה. הביטוי הנפשי הוא המשך ישיר. שימו לב, בעולם המצוות, בדברים הטובים, ולהבדיל במקומות הדברים, בדברים המקולקלים. הביטוי, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה פשוט המשך ישיר למקום שלו. אתה נמצא במקום הזה, הצלחת לדלג עליו, יפה מאוד. זה ההמשך הטבעי של זה. וכאשר אדם עושה לכבוד עצמו של אדם, לא קנה מדרגה שהיא יותר עליונה ממדרגת האדם עצמו, מאחר שאינו עושה לשמה. רק אשר עושה לשמה והתורה בעצמה, יש לה מעלה עליונה. ולכך קונים מעלה והצלחה עליונה. אבל כאשר אינו עושה לשמה, רק לכבוד עצמו, אינו קונה מעלה יותר כלל. למה? כי אתה מציב את עצמך במרכז. אתה מכביד, לכן אתה לא יכול לצלוח. שימו לב, סתם המילה כבוד, זה ביטוי לכובד. כבד, נכון? כי כבוד זה מה שמחבר את האדם, הוא נותן לו את הנוכחות לאדמה. זה מאוד מעניין שכבוד והצלחה, יש להם שני משמעויות הפוכות. כבוד זה מכביד, והצלחה זה היכולת שלך לדלג, לצלוח. נקודה למחשבה. ואמר עוד, דווקא שאינו מתגאה, שאם הוא מתגאה, הרי הוא יוצא ממדרגה השיחית, שכבר התבהר במקומו, שאין השכל ראוי לגסי הרוח. עד שאמרו, סימן לגסי הרוח, עניות, מהי עניות? הוא מפרש עניות של תורה. יפה. למה זה לא ראוי? משום ששכל זה ביטוי לנבדל, וגס רוח זה ביטוי עוד פעם לדבר גס, מגושם, מגיס עצמו. עוד פעם, תשימו לב, כי אנחנו, לפעמים זה, אני אומר לכם את זה בגוף ראשון, לפעמים זה מדהים אותי, שביטויים שאנחנו כל כך כאילו רגילים בתפיסת עולם, כאילו, רגילים, אני רגיל לראות, נגיד אתה רגיל בהלך רוח המודרני, אז כשאתה רואה בן אדם, אתה יודע, כאילו מחויית וזה, והפפיון ואפטר שייב מגיע שעה לפניו לכל מקום, אז אתה בא ואומר, הבן אדם הזה הוא כאילו מחזיק מעצמו. כי וזה וזה. המילה גס רוח, המילה גס, לא נתפסת פה, נכון? כי אתה אומר, הוא בן אדם גס, הוא בן אדם עדין ומכובד. אבל בהפוך על הפוך צריך להגיע למושגים למקום המדויק שלהם. גסות זה אביות. זה לא משנה כמה זה נראה, איך זה נראה או איך זה לא נראה. כמה שהיסוד החיצוני יותר בא לידי ביטוי, הגסות באה לידי ביטוי. גסות זה לא רק גסות פה. זה ביטוי של משהו אבה. זה אומר שאת עצמך אתה תופס חלילה כאבה. יש כאן משהו אב, שלכן הוא גס. ואמר שזכה לתורה שניתנה בימין, פירוש כי התורה ניתנה בימין של הקדוש ברוך הוא, שהתורה היא מתעלה לעולם לגמרי, לכן ניתנה תורה בימין, כי הימין הוא מתרומם למעלה למעלה, וכתיב ימין השם רוממה. וכבר בארנו, תכף נחזור לזה, כי מפני חידוץ שלהם, הם מתעלים אל השכל העליון, אשר אין ראוי זה אל האדם שהוא לומד בהלכה ביחידי. רק אם לימודו על ידי שניים שמחדדים זה לזה, קונים השכל העליון, ולכן הם זוכים לתורה שהיא מתעלה על כל. כלומר, השכל הפשוט שהוא שכל התורה, שהוא על כל לדבר זה, הוא זוכה. יפה. עוד שנייה ואני אחזור לימין ולשמאל. אב נחמן ביצחק אמר זוכים לדברים שנאמו בימינה של תורה. שנאמר אורך ימים בימינה ובשמאלה דרך אגב. טוב, מיד לדבר על זה. וכל זה מפני שעל ידי זה שמחדדים זה את זה השכל מתעלה למעלה עד שמגיעים אל המדרגה שמשם אריכות ימים ודברים אלו עמוקים מאוד. במילים אחרות עמוקים מאוד זה פנימיות. עכשיו לכן אני באמת לא הכתובת לעניין אבל מה האמירה? האמירה שמפני זה זוכים לימינה של תורה כי הימין הוא מתרומם למעלה למעלה כתכתיב ימין השם רוממה. יפה. מה המשמעות של הדבר הזה? מה ההבדל בין הימין ובין השמאל? כאן אי אפשר לדלג דילוג כאן על הנקודה הזאת, לכן אני טיפה אפתח את זה, כי זה מושג עקבי. אתם תראו אותו הרבה פעמים בלוע במקומות שאתם לא מצפים אליו, אבל הרבה פעמים שתראו זוג, הרבה פעמים שלושה, תמיד זה יהיה ביטול של ימין, שמאל ואמצע. כן? או למשל, נגיד, אמר על בנתיב התשובה, ידבר על שני יצרים, אחד אבן ואחד ברזל. הוא לא קורא לילד בשמו, אבל זה שם יצר של ימין ויצר של שמאל. הגרא ידבר על זה באבן שלמה. החסידות, תשפוך על זה, ים מפה ועד הודעה חדשה. יצר די ימין ויצר די שמאל. באופן פשוט, הדבר, כוונת הדברים, מן הסתם, ובכם כבר מכירים את זה, ובכם ככולכם, אבל בכל זאת ראוי רגע לדבר על זה. למה בימינה, אורך חיים בימינה, ובשמאלה, עושר וכבוד. הימין והשמאל, ואל תיקחו אותי רגע לנקודה של הדין, כי זה עוד דיון לעצמו. ימין ושמאל זה ביטוי לכוחות החסד והדין. חסד והדין, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, צריך להשתחרר מההבנה הקמאית, או הבסיסית, שחסד זה, נשמע, מה שלומכם, הכל נחמד, בסדר? פה, כך, on the house. ודין, זה אתה מרגיש כאילו מישהו שהוא איש של דין, אתה מרגיש, אמרתי לכם, את השבר הסורי-אפריקאי מתקרב, אתה ככה מחפש מקלטים. למה הדבר הזה הוא לא נכון? משום שזה, א', כשאתה רואה את הזהויות השונות, א', לשונית זה לא נכון, תכף נגיד את זה, שנית, כשאתה רואה את הזהויות שנושאות את המידות האלה, זה לגמרי אחרת. זה הרב אלון נזכיר את זה בהמון המון פעמים, נכון? לעולם יהיה אדם, זה גמרה. הרב אלון זה גם כתוב בגמרה. לעולם, מה? כן, גם רח כקנה וקשה כארז, הם כל מיני ביטויים, תרף הרקות והקושי. תרף נראה את זה. אתם מרשים לי רגע, כי זה, לטעמי זה יסוד, אי אפשר לרוץ אותו, אחרת זה, אנחנו מאבדים פה משהו. למשל, לעולם יהיה אדם אינוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמי. אני רוצה להיכנס עכשיו למושגים ענה וקפדן, אבל באופן פשוט הלל ושמי זה כוח הימין וכוח השמאל. קחו את זה רגע כאקסיומה, מיד נפתח את זה. אז שמי, אנחנו אומרים תמיד הוא איש של מידת הדין. והלל הוא איש של מידת החסד. אז יפה. אז עכשיו מרגילה ופומי של אנשים מתוקים שמסתובבים בחוץ, שאחד בא אליי ואמר לי, למה אתה מדגדג ככה? לא צריך להיות אדוק. תהיה בית הלל. מה זה בית הלל? אז הוא עושה ככה בעול. ברצינות, מתוק מדבש. אז זה דגלו עליי אהבה. כאילו, למה אתם מדגדקים? מה צריך דווקא ככה וזה? תהיה ככה, אל תהיה איזה, קשוח. עכשיו, הביטוי קפדן נתפס אצלנו כעצבני המצוי. אבל הרי שמע, אז אתם בוודאי יודעים, הוא אמר... נכון, הווה מקבל כל אדם, בסבר פנים יפות. בהכרח, צריך להגיע לרמה יותר גבוהה של מושגים. ועכשיו נפרוט אותם. ימין זה הכוח המתפשט. שמאל זה הכוח הממקד. ימין הוא הכוח של ההתרחבות, שמאל הכוח של הקונקרטיות. ימין, המילה חסד, כן, זה התפשטות ללא גבולות. זה ידוע מאוד שאח שבא על אחותו, נכון? חסד עשו. היצר של האריות קשור נקרא קליפה דימין. קליפה, שאתם מוצאים את הביטוי הזה נגיד בתורת החסידות ובעוד דברים, אחד ההגדרות היפהפיות ששמעתי פעם מהרב, לא זכיתי לשמוע ממנו, הכוונה בשמו, מהרב אשכנזי, זה קליפה, זה הפער בין האמת לבין הגילוי שלה. ככל שהקליפה היא יותר גדולה, זה אומר שיש כאן נקודה אמיתית שהתאבתה. אבל לפני שנגיע למקום הזה, בואו עוד פעם נלבן את העניין. האדם בנוי משתי תנועות. יש את התנועה של הרחבות, יש את התנועה של ההתמקדות. דין, או המילה דן בארמית, על מה הדן. דין, זה פעם אמר לי רבי חנני אבלס, אני אומר את זה בשמו, מה זה דין בארמית? מה זה? על מה הדן? זה. זאת אומרת, מידת הדין הוא הכוח הממקד. אתה ממקד את הדבר. אתה נועל אותו על המקום. מידת הדין אתה בא ואומר, תשמע, ככה זה, אוקיי? לא ימין, לא שמאל, לא בעצבנות, לא בכדור בקנה ואקדח ברקה. אבל אתה בא ואומר, זה היעד. הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים, כן? אז בגן למדנו, ראה שאין העולם מתקיים, אמר, אופס, זה לא יעבוד. תוכניות חירום, הוצאנו את זה. הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו לברוא את העולם במידת הדין. הביטוי של עולם המחשבה, המקומות הגבוהים, באים וממקדים אותך. אומרים לך, הנה היעד, דן, זה, ככה זה צריך להיות. לשם אתה צריך לשאוף. כדי לתרגם את זה, אתה חייב את החיבוק של החסד. אתה חייב את הסבלנות. הנה ביטוי למשל, שהימין הוא הביטוי של ההתרחבות, והשמאל הוא הביטוי של המיקוד. דוגמה נוספת, אני בכוונה רוצה שתראו את זה בכמה מקומות, כי זה עקבי, זה לא עכשיו דרושים, זה עקבי. ימין ושמאל הם מושגים מדויקים. עוד ביטוי, שמאלו תחת לראשי, יפה. אז אמרתי את זה פעם, אני לא זוכר, אם לא, אז אומרים, יש לי נטייה לחזור על כל דבר פעמיים, יש לי נטייה. אבל מכל מקום, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. באיזה וריאציה האנשים האלה עומדים? תגידו לי אתם. אני עכשיו תיאורטית רוצה לצייר את זה, כן? להפיק סרט. נו, אוי אוי, שוש. איך, באיזה, תשימו לב, זה מאוד חשוב. יש כאן ביטוי של האנשה, איך, איך? בדיוק. לא אחד מול השני, כן? אחרת זה, כאילו, מהר, תתקחן. אלא מה? זה אומר ביטוי למישהו שעומד על יד מישהו, עמידה שווה, שימו לב, העמידה השווה היא מחבקת מהימין, החיבוק מאיפה הוא מגיע, זה מאוד, זה מדויק, זה לא עכשיו וורטים, ככה מפרשים את הפרסוק, על דרך החסידות, מאיפה החיבוק מגיע? מהצד ומאיפה? מאחורה, זה ביטוי מאוד חשוב, האחור זה המקום שכולם שווים בו, אתה לא רואה את אור הפנים, אתה לא רואה את המהות, אתה רואה רק את הנוכחות הנסתרת, להבדיל, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, אתה יודע שיש כאן נוכחות, אתה לא מצליח להשיג את המהות. החיבוק מאחור זה החיבוק של החסד, זה הכוח המתרחב, שלופת מאחור. הוא גם כן ביטוי לזה שאתה עומד על אחד על יד השני, יש כאן עמידה אחד על יד השני. עכשיו, השמאל מאיפה היא נכנסת? היא נכנסת למקום של הראש, של התובנה, של הדעת של אותו אחד שאתה מחבק אותו. שמאלו תחת לראשי, השמאל מרים את הראש, אתם מבינים, זה כאילו העמידה, אני מנסה לשחק פה שני שחקנים, השמאל מרים כאילו לילד הזה את הראש, שכאילו הוא מתבונן למעלה ורואה את הגודל האלוקי ונרתע ממנו לאחור. הימין באה ומחבקת, היא לפיתה כביכול של הקדוש ברוך הוא, לפיתת החסד, היא לפיתת ההתרחבות, היא האורך חיים בימינה, כן? השמאל בא ואומר לך, רגע, איפה אתה עומד? איך זה קונקרטי? קונקרטית אתה עכשיו נמצא כאן במרחקים. תהיה מודע לזה. ברוך אתה השם, כן? ברוך אתה חסד. אני עכשיו קרוב אליך הקדוש ברוך הוא. אלוקנו מלך העולם. שמאלו תחת לראשי. נבדל. אין לי השגה. לפעמים התנועה היא תנועה הפוכה. אתה מתחיל עם תנועה נבדלת. דרך אגב, איך המידת הדין? איזה עוד שם יש למידת הדין? למשל, גבורה... עוד איזה שם? קדושה. האל, הגדול, הביטוי, גדולה.
קדושים תהיו פרושים.
נכון, אז הביטוי קדוש הוא מידת הדין. זה היכולת שלך למקד, למקד, למקד. אז אתה צריך להיזהר שמרוב מיקודים אתה לא תעשה את הדבר לבלתי רלוונטי. לכן כל מקום שאתה מוצא גדולתו, נעזור רגע כי כאן זה נשמע כאילו ביטוי דווקא לחסד, אבל כל מקום שאתה מוצא את הנבדלות של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא את אינוותנותו. והגבה השם צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש, תראו כמה, הבדלה, 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 במה? בצדקה. חייב להיות איזה מהלך מאזן. פעם הרב אלון הביר על זה שיעור, אהרון ומשה. משה עיקוב הדין את ההר. אהרון אוהב שלום ורודף שלום. תמיד צריך את המזיגה שממתנת בין שני הדברים האלה. לכן ימין קשור להתרחבות, ושמאל קשור למיקוד. אותו דבר, אמרנו את זה, אני אמרתי לכם את זה בקשר של להבדיל נצרות ואיסלאם וכל הדברים האלה, שזה קליפה די ימין וזה קליפה די שמאל. אברהם אבינו מייצג את איש החסד, נכון? זה התרחבות בלי גבולות. איזה קלקול יכול לצאת מזה? הראיות. מי יצא ממנו? ישמעאל, שטופים בזימה. ולכן הם מדגישים את האידך גיסה, לכן הם מדגישים שהם אנשי דין והכל, ואין... כי תמיד שמישהו פגום במשהו, הוא מדגיש את מה שאין בו. הנצרות יצאה מ... עשיו יצא מיצחק, יצחק הוא איש הדין, הוא מכונס, הוא סגור, הוא כביכול פסיבי, הוא כולו עולה תמימה, הוא כולו קודש, הוא לא זז מהמקום. מה יוצא ממנו? יצרה דה עבודה זרה, מעשיו. כי עשיו לקח רק את הצד השמאלי בלי ההכללה של הימין. לכן הביטוי ימין זה ביטוי להתרחבות. בשמאלה, אורך חיים בימינה, בשמאלה זה הקונקרטי, זה העושר והכבוד. זה איך זה יורד ללמטה. יפה. בסדר? אגב, וזה לא נרחיב עכשיו, זה כאילו מין איזה בונבון, תחשבו עליו, שיש המון המון מילים בעברית שהן כתובות אותו דבר. אחת כתובה עם א', השנייה כתובה עם עין. עושר ועושר. עין ועין. טוב, יש עוד מיליון, אני כרגע לא עולה לך, אז מכירים את זה. תשימו לב שהאלף תמיד תייצג את ההתרחבות, והעין תייצג את המיקוד. כן? למשל, הביטוי...
עין באלף זה נדר, תקלום את הרב
מתארית. בדיוק. וזה מאוד מעניין, כי גם עין מתארת את ההתבטלות, אבל זה... לא, רגע. טוב, לא משנה. אי אפשר, רק שם. אמרת, עין מייצג את הוואקום ואת הריק. זה לשיטתו של הרמב״ם. משום שלפי שיטת כל ענף שהולך בדרך, הפנים, בדרך נגיד הקבלה, הרמב״ן וכן הלאה וכן הלאה, וגם הרב קוק מדבר על זה, עין מייצג את הרובד הכל כך גבוה, שאתה לא יכול לדבר עליו, זה עומק היש, עומק העומקים של היש. הביטוי יש מעין, זה הביטוי של העומק הליבי ביותר. שימו לב לטרמינולוגיות השונות.
אז א' להתרחבות...
הלב זה התרחבות, שורש, תלוי עוד פעם מאיזה זווית אתה מסתכל. עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים, מה נוכל?
הנציב פרש על עין ועין, זה שאיפה שלך. זאת אומרת, מה שאמרנו קודם, שדין זה איפה, אתה רוצה איפה אתה שואף, אתה מראה, לא מחשב איפה אתה
הולך למקד.
אז עין זה גם.
יפה, אז אמרתי לכם, כיוון שאנחנו קצת עושים פה איזה, את אומר לאן השאיפה, כיוון שאנחנו עושים רגע איזה כמה סיבובים בחתונה הזאת, אמרתי לכם הרבה פעמים במספרים ובגימטריות, ולא בגלל לא של הקוגלים, אוקיי? אז הרבה פעמים הכפולות של העשר הם ביטוי למספר של המהות, המספר הבסיס. עשר זה הביטוי של ההתפרטות שלו, אוקיי? למשל, מספר 70, במהות זה מספר 7. הקשר בין א' ו-7, א' ו-7 זה תמיד הביטוי של השורש שבא לידי ביטוי בגילוי. 7 זה כל ה... 7, נקודת הקדושה שמתגלה, שבאה מה-א' הנבדל, אוקיי? לכן, אז ישיר משה. אז... כל פעם האז נכנס, זה א' וז'. טוב, קצת, סחפנו. איפה זה כתוב? זה כתוב פה, פוקח זה וכו', לא? זה כאילו, תקראי, זה כאילו מישהו נתקע, זה בהדפסות, זה לא אצלכם. טוב, זה פה אצלי, טוב, הלאה. עוד אמרו שם, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה בהלכה. הקדוש ברוך הוא מקשיב להם שנאמר, אז, או, אז נדברו יראי השם. ידעתי. אין דיבור אלא נחת, שנאמר ידבר עמים תחתנו עד כאן. אבל גם בשאר מקום אמרו אין דיבור אלא קשה, כי דכתיב דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. התם הערב במילי דאלמה, אז הדיבור הוא קשה. אבל בדברי תורה הוא נחת. שכאן אמרו גם כן, מיום שנשאו ישראל בשביל המרגלים לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה, שלא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. והרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים אל פנים, כאשר הוא במילי דשמיה, והוא ידוע למבינים, ואין כאן מקום זה. אז זה כאילו, למקרה שיש איזה... מבינים זה הביטוי תמיד על דרך הסוד. ואמר רבא אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, שנאמר, היא יושבת בגנים חברים מקשיבים לכולך, והם עושים כן גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, ברך דודי. רק הערכת לגבי הדיבור, רק כדאי לדעת את זה, במילה דאלמה דיבור זה הנהגה, ידבר עמים תחתנו. לכן כשזה במילה דאלמה, זה ביטוי לקושי. אבל כשאתה מדבר עליו בדיבור, במילה דשמיה, זה לא קושי. דיבור זה היכולת, נגיד את זה קודם בלועזית, היכולת ליצור קונקרטיזציה, משהו קונקרטי, משהו שאתה יכול לאחוז בו. הדיבור הוא החיתוך של מחשבות השכל. בלי דיבור אתה לא יכול לאחוז. כשאתה עוסק בעניינים של העולם הזה, הרבה פעמים הקונקרטיות יוצרת התנגשות. כי לי יש רצון, לך יש רצון, הוא רוצה, נכון? כמו שאומר לי יהושע, דבר אחד לדור ולא שני דברים. אבל בעולמות רוחניים יותר גבוהים, דווקא היכולת ליצור קונקרטיות, היכולת לדבר היא עונג עצום. משום שהמחשבות הכמוסות, שלפעמים אתה נמצא שם בעולם שאתה לא יכול להגדיר אותו, או להגביל אותו, באות לידי ביטוי מעשי. אתה אוחז בהם. זו כל הבעיה. שלפעמים אין את השמחה, כי אי אפשר לאחוז. כי החוכמה היא דבר שאתה לא יכול לאחוז בו. אם כבר בהדמיה הזאת, אז מה כן אפשר לאחוז בו? אם החוכמה אמרנו זה ההשכלה הכללית, מה כן אפשר לאחוז? בבינה. הבינה זה הבניין של הפרטים. ירויין באורות הקודש כרחבית בפסקה הראשונה, ששם החטא של נדב ואביהו, תראו רק ביטוי, שהם באו לא דרך הנתיב הנכון של הביטול של החוכמה, אלא דרך הקונקרטיות של הבינה. ותסבירו לי מה כתוב שם, בסדר? רק תראו שזה מושגים עקביים. הפואנטה שאני רוצה להראות לכם שזה לא אוסף של רעיונות. לפעמים שווה לקחת ולכתוב, כי זאת שיטה מדויקת. הטרמינולוגיה שלה היא טרמינולוגיה רזית, והיא באה לידי ביטוי בצורה עקבית. זו תפיסת עולם של המהר"ל. התורה זה הבניין שלה. אם אתה רוצה לקנות תורה, אתה צריך להתאים את עצמך למבנה. ברגע שאתה מתאים את עצמך למבנה, אתה קונה אותו. הלאה, נחזור לתלמידי חכמים, ובראה זה מה שאמר שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, רצו לומר, כשהם, כשם שהם נוחים זה לזה, וערב, וערב עליו דברי חברו, כך הקדוש ברוך הוא מקשיב להם וערבים עליו דבריהם, ומה שאמר אחר כך שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, דבר זה כמו שכל אחד שומע לכל חברו, כך השם שומע לכולם. במילים אחרות, ברגע שאתה מפתח זהות מסוימת, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך במקום שאתה נמצא. זה מדהים, זה מפחיד, וזה... אתם מבינים, בן אדם הוא רוצה חסד, אז האמירה היא, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אני אומר אמירה פשוטה, בן אדם רוצה חסדים מאת השם. קנה בעצמך אישיות של חסד. היה כזה. אותו דבר גם כן כאן, ואין דבר זה דומה למה שאמר לפני זה שני תלמידי חכמים, הנוכחים זה לזה, כי כאן מדבר שהם, מקשיבים כל אחד לדברי חברו, ונותן ליבו על דבריו, וכאן, לכן הקדוש ברוך הוא שומע לכולם גם כן. ואם הם עושים כן, גורמים לשכינה שתסתלק ותיפרד מישראל, שדבר זה מה שאין מקשיבים זה לזה, הוא פירוט זה מזה וגורם שהשכינה תסתלק ותיפרד מישראל. מי כותב את זה? נדמה לי הנחלת דוד כותב שמי שמחרחר ריב ומלחמה גורם לפירודים בשכינה. אבל אצל אותם שהם נוחים לא אמר ככה כשהם מקשיבים זה לזה. כי הם מקשיבים זה לזה, יש להם חיבור ביחד ביותר שמקשיבים זה לזה, וכל אחד נותן הלב דברי חברו. וכאשר אין הם עושים כך, כמו שהם דוחים החיבור, כך הקדוש ברוך הוא מסלק השכינה ונפרד מישראל, ודבר זה מבואר. צריך רגע להגיע לתחנה ולחזור רגע למושג הזה שכינה. ועוד כאשר הם נוחים זה לזה בתורה ומקשיבים זה לזה בתורה, הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת, כזכור, אנוכי. וכאשר אינם מקשיבים זה לזה להיות מתחברים ביחד, וכאילו הוא היה חז ושלום חלוק בתורה, ככה השכינה מסתלקת מישראל, כי אינה שכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם התורה שהיא אחת. לכך, לכך הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, הוא עם ישראל. הדבר הזה תמצא במדרש פרשת תרומה, אל ועשו לי מתגרש ושכנתי בתוכם. וזה אמר אחד שנתן להם תורה על הר סיני, כי השם יתברך שהוא אחד מתחבר עם התורה שהיא אחת. ולכן כאשר אין מקשיבים זה לזה, כאילו היה חז ושלום חילוק בתורה, הדבר זה גורם שתסתלק השכינה מישראל. כאשר אין התורה אחת, כי לכך השכינה בישראל בשביל שיש להם תורה אחת. שימו לב כמה הוא חוזר על זה. כמו שהוא יתברך אחד. וכן מה שאמר, שאם מקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא מקשיב לכולם, כי כאשר הם מתחברים ביחד על ידי התורה שהיא אחת, הקדוש ברוך הוא מתחבר עמהם, כמו שאמרנו, כאשר מתברך עם ישראל, מצד שנתן להם התורה שהיא אחת. שימו לב, מתחברים על ידי התורה שהיא אחת, הקדוש ברוך הוא נתן להם תורה שהיא אחת, כל הביטויים האלה. מה זאת שכינה? הגדרה.
קשר שלנו בעולם הזה
אני אומר, בגלל שאמרת שזה נכון, בוא נגיד המושגים הם רחבים מאוד, וזה מושג נכון. אני רוצה להגיע למושג הליבי. מה זה קודש בריחו ומה זה שכינתה? כנסת ישראל זה ביטוי לשכינה. הנה דוגמה. איך אגב, אני חייב לספר לכם את זה. פעם בתור מרכזניק מתלהב, הזמינו אותי לדבר באיזה מקום, ואז דיברתי על כנסת ישראל וכנסת ישראל, בסדר? היה שם איזה בן משפחה, הוא אמר, אז אומר לה שאני אמרה, לא מבין מה הוא כל כך רוצה מהכנסת. אז זה גם מושגים שצריכים להבין אותם. מה זאת כנסת ישראל? מה זאת שכינה? מה זאת מלכות? מלכות ישראל בעולם. אז עכשיו לא ניכנס לזה, אני מבקש שתזכירו לי, כי זה עוד פעם נתקלנו כאן בביטוי ליבתי. אבל אנחנו נראה שהמושגים הבאים מתארים את אותה המהות. כלומר, שכינה, כנסת ישראל, מלכות, לבנה, תחלת, יהודה, באר, ירח, דיברנו על כל זה, כל זה מושגים שמתארים ליבה אחת באלף ואחת וריאציות. אנחנו לא ניכנס לכל המושגים האלה, אבל כולם מדברים על נקודה ליבית אחת. למשל, טוב, לא ניכנס לזה. תזכירו לי, נתחיל בעזרת השם, הפעם הבאה, מתי זה הפעם הבאה? הרביעי. במושג הזה, אנחנו בשכינה, בסדר? עסקה בעזרת השם.